עבודה, אני כבר כיותר סדרי עבודה, איך מטפלים במה שדיברנו בפסקה הקודמת, על הנפש האלוקית והנפש הבהמית. ואז נעשה ניתוח מאוד מעמיק בתוך הנפש הבהמית עצמה, להבחין בה כל מיני מדרגות ותתי מדרגות. אני משתדל לראות איך זה גם בסוף מגיע לסדרי עבודה מעשיים. אומר רק, בתחילת הפסקה, זה קצת חזרה על המסר של הפסקה הקודמת, עיקר החידוש הוא בחלק השני של הפסקה. יש אדם שמרגיש את מהות הנפש הרעה, הנפש התנאה שבקרבו. כמו שאמרנו, לפעמים הרב יש ביטויים מאוד מאוד נוקבים אל מול הנפש הבהמית, ביטויים קשים, שהוא מכנה נפש רעה, אפילו נפש תמיה, ומתוך כך הוא מלא מאורות הנפשו, וזה מעורר בו הרבה דיכאון, והרבה דימוי עצמי נמוך, והרבה כעס, שמוביל גם לעצבות על החלקים הנפולים שבאישיות שלו. אומר הרב, אבל צריך הוא לשום אל ליבו, כי לעומת הנפש התמיה יש בו נפש אלוקית, טהורה, קדושה ונשגבה. לפעמים מפני ההשתלמות של גילוי האור של נפש אלוקית מתגברת גם נפש התמיה, משתדלת להודיע את מהותה, אשת פתיות אומיה. אומר הרב שקודם כל, מה שדיברנו כבר בעבר, שזה לעומת זה עשה אלוקים. וזה שיש בו נפש בהמית מסובכת, כמו שכבר דיברנו בעבר במשל המדריך של קייטנת אילן, או משל ההורים שזכו לקבל ילד מתוק עם הרבה פרויקט, אז כנראה שהקדוש לא מאמין בנו. ומכיוון שהנפש בהמית היא לא עומק הזהות שלנו, היא המשימה שלנו, אז אפשר לומר את המשפט של חז"ל הפוך, לא ככל שגדול חרוץ לא גדול ממנו, אלא ככל שיצרו גדול ממנו, סימן שהוא גדול, סימן שיש בו מספיק גדלות, והקדוש הוא נותן אימון בנפש אלוקית שבו, שהיא זאת שתדע להוציא יקר מזולל, ולהפוך מרירו למתיקו, ולא היה דוד ראוי לאותו חטא, אלא שהקדוש הוא זימן לו כל מיני כוחות מסובכים בעולם, שדוד, מלכה משיחה, ידע לרומם ולסחוב את הקומות האלה, הקומות יותר גדולים. אז שאדם מזה נפש בהמית, מכיוון שהוא זוכר שזה לא עומק האישיות שלו, זה רק התפקיד שלו, וזה לעומת זה עשה אלוקים, אז זה לא צריך לפל תוכו, כמו שאני אומר גם תלמוד ריש נון א', לפעמים מתגלה הנפש בכל מרבה כיעורה לאדם, בפסקה כפי שם הוא מתבעל מהמראה, רק בזה מגיע תוכו, לפי קודל הוא כוח של צד הכיעור שלה, פשוט אותה, כל התגל צד היפה של הבטרתה, וכי זה, לעומת זה, עשה אלוקים. אף כאן מוסיף אבל עוד דבר נוסף, לא רק זה לעומת זה, אלא לפעמים, להשתלמות של גילוי האור של הנפש האלוקית, מתגברת גם הנפש התמיה, מושתדלת להודיע את מהותה, אשת פתיות הומייה, שיש גם איזושהי בחינה, וכאן כן חוזר למשפט הישר, שככל שגדול מחברו, יצור גדול ממנו, שדווקא מכיוון שהנפש הבהמית מזהה בנפש האלוקית, שיש בה עכשיו תהליך של גדילה, של השתלמות, של צמיחה.
זה התניה,
בדיוק, לאום ולאום הימץ, שכך דרכם של מתקרפים, שברגע שמישהו מכניס פייט על השני, מתאמץ יותר. ולכן הנפש הבהמית, מכיוון שהיא מזהה בנפש האלוקית, לא רק שהיא גדולה, אלא שהיא מגדילה את עצמה, שהיא מרוממת את עצמה, אז הנפש הבהמית מנסה בשארית כוחותיה להשיב מלחמה שערה ולהתגבר. אבל דווקא הדבר הזה הוא מראה עוד נחמה לאדם, לא רק שבמהות יש לו נשמה גדולה, זאת אומרת שהוא שמח עליה שתתמודד נפש בהמית, אלא שלפעמים גם ההתגברות של נפש בהמית באה, כי הוא בעצם הגדיל, כן, את הדברים האלה בעצם כותב המהר"ל בנצח, פרק ב', שדווקא ישראל במעמד הר סיני, שזכו לקבל תורה, דווקא אז, באותם רגעים, התגבר היצר רע יותר, כן, שכמו שהוא מתאר את זה דרך המדרש, שהקדוש הוא מושך את השפחיים למעלה, משה מושך את השפחיים למטה, אז הוא מתאר את הצד העמוק, כמו שדיברנו בפעמים קודמות.
אתה שמע, המהר"ל הדרש, הוא לא הגיע לשלמות שלו.
לא, זה בפירוש השני, זה בפירוש השני.
אני אומר
שזה אותו
פירוש.
בסוף, חסי, חכה, אבל זה לא אותו פירוש. הפירוש הראשון הוא כן אומר, אבל בהתחלה הוא אומר שכל פעם שיש יציאה אל הנבדל, אז הנפש בהמית מנסה להתקומם אל מול הדבר הזה. כמו שכוס שבאוויר, אז יש כוח משיכה התעורר, פתאום לפעול עליה. שהכוס נתה ברצפה, כוח משיכה שקעת. שהכוס מצל באוויר, פתאום כוח המשיכה מפעיל את כל האנרגיות שלו. ושם בהתחלה הוא ביאר ש... כי יש כביכול נפש בהמית מרגישה, יש איזה אינסטינקט עמוק במציאות שמרגיש איום מפריצה למקום יותר גבוה. גם המהר"ל חוזר לזה בגבורות, שזה הסיבה שפרעה, כמה שעם ישראל יותר קרוב לגאולה, אז יותר מעצים את המלחמה שלו, כי הוא מרגיש שזהו, זה השעות הספרות האחרות נשארו לו. מה שהמהר"ל שם מביא, נצטרה מלך מצרים ושחט את הקודש של ישראל, כי אז המהר"ל שם אומר, כי הוא זיהה באיהו לעומת זה, מה זה חזי, את מה שעם ישראל מתקדם לגאולה, אז יש איזו התגברות של זה לעומת זה, שבא כתוצאה מהדבר הזה. ורק נמשיך את המשל של של התניה, של לאומי לאומי ימאס שכדחה מזגפים, נכון שבגלל שנפש האלוקית מתעוררת, אז הנפש בהמית מתעצמת לעומתם. אבל אדרבה, זה גם משמש קטליזטור וזרז לנפש האלוקית עוד יותר להתגבר. ובסוף יש לנו אימון שמהמאבק הזה, אז דווקא הנפש האלוקית היא, אחרי כל זה לא רק איזה מנגנון כואב לנו למה ככל שיש התגברות לטוב, אז יש גם התגברות של רע, אלא זה אולי קטליזטור שטובה מהטוב להתאמץ עוד יותר, ולאומי לאומי אמץ, ולהשיב אותו מקום יותר גדול, ורק, כמו שאומר שמה, שחלילה לא ניפול לייאוש ולעצבות, כי אם תוך כדי המאבק הזה, אז פתאום אנחנו מיואשים, מנהלים הנפש בהמית, זה בדיוק המקום שבו הנפש בהמית ינצח אותן. אבל אם נאמין בביטחון התשובה, ונאמין בעומק הטוב, אז התהליך הזה רק יגביר חילים לנצח את כל התהליכים האלה.
הרב הסביר לנו המשל של המגדת עינת, שזה המהות שלי. הנפש הבאמת זה השליחות שלי. למה השליחות שלי משתנה
ברגע
שהאור האלוקי...
זה קשור למה שדיברנו בעבר, אתם זוכרים, על המשל של התלמיד עם הבעיות קשר לריכוז בכיתה, שזה בעצם מכיוון שעומק הנפש בהמית, זה רוח הדל מהדל, אבל אם היא מרגישה שהנפש האלוקית לוקחת למקומות רחוקים ויכולה לשכוח ממנה, כבחינת השטן שהתגרה באיוב כדי שלא יצא לי יותר מאברהם אבינו, או כמו שאמרנו, כבחינת הילד עם הבעיות קשב וריכוז בכיתה, שתפקידו שהמורה ידבר גם בנחת. ואם המורה לא מדבר בנחת, אלא אף יותר מדי אל גאוני הכיתה, אז הוא יוצא את הדרכים היצירתיות שלו, זריקת המטוסים ונפוץ השמשות וכו' וכו', כדי לדאוג למורה, להזכיר לו, אני נמצא. אז בסוף, במנגנון הזה יש גם, סוף סוף גם לא רק איזושהי התנקמות חיצונית.
אז למה קורא לו איזה פתיעות, אמה?
כן, זה הצד הגלוי שלה. הצד הגלוי, מסבת עניינים, אני כבר לא אומר, מה הצד הפנימי שמסתר מאחורי הדבר הזה. כל זה, הרב הרגבה להרגיע אותנו, שבסופו של דבר לא ליפול למרירות, אלא לצמוח כתוצאה מהדבר הזה. כן.
איזה סיבות יש להתגברות הנפש הטמאה?
מה זה?
איזה סיבות יש להתגברות הנפש הטמאה? הוא הרב אומר לפעמים, לפעמים בני ההשתנות שלו.
כאילו, יש לו זה, לצערנו, הרבה סיבות אחרות הייתי גבר, כאילו. לפעמים הנפש באמת היצרים שלנו מתגברים בגלל שהכל טוב, כאילו. זה רק אומר, לפעמים זה בא מתוך רוע. לפעמים זה בא מתוך איום, שגם הוא רוע. אבל אולי זה בא סוף סוף מתור שהיה כאן תהליך גדול, ולכן הוא התגבר. הרבה פעמים יצר על צערנו מתגבר, קורא אותנו כחלשים, קורא אותנו כעצלנים. אז רפוי ידיע מן התורה, זה גם מאוד סיבות נוספות שיותר שכיחות שבהם אנחנו מכירים שיצר מתגבר. החידוש של הרב, דרך אפילו מתגבר, דווקא בגלל לא שאתה נמוך, אלא דווקא בגלל שאתה גדול. ומילא, אל תהיה מתוסכל אם יש כאן התגברות של נפש בהמית, כי הגיוני שזה בא דווקא כתוצאה מזה שאתה כן נמצא בתהליך של צמיחה.
צריך לומר שהוא תמיד זרוז, לא?
לא, יש מצרים כאלה, כמו שאמרתי, שאם אדם מתבטא רפא אדום מהתורה, אז זה עבר מלאק, שפעמים אדם בצלן, אז זה רק גורל את עבירה, זה גם מנגנון שבא לא דווקא בתוך צמיחה, אלא בא בתוך נפילה. בכל פעמים כל זה, אדם קצת קשור לסוגיות שהבנו בפעמים קודמות. ומכאן הרב בא לעשות עכשיו עבודה עמוקה בניתוח של הנפש שבאמית לגורמיה, ולקבוע עכשיו סדרי עבודה איך לטפל בה. אומר רבי אדם, בחוכמת אלוקים משבקי בו ידע, איך? לקחת שבי את כל החיית והכוח, כל הקשעון והרעיון, כל השיח והשיג אשר הנפש התמיה, ולשבד הכל לשורש הקודש. כל זה, אני אומר שלב א', שלב ב', ואז יותחו השיגים הגבוהים, וילכו להם וירדו למצואות ים הנפש, לשכון שם בביצה טובות. ואני אומר שם לשלב ג', והצדדים של טהרה, זיווי אורי הקודש, שלו מצודות אלף ושתמיה, יצאו לחופשי, וידבקו באור הנפש אלוקית, להגדיל את פרק קודש באור שבעתם. הרב כאן מדבר, קוקו בפשט, על שלושה שלבים, איך מטפלים בנפש הבהמית, אבל עוד מעט נבין, כי הוא מתייחס לרובדים וחלקים שונים שמצאים בתוך הנפש הבהמית. שלב ראשון, זה לקחת שבי את כל החיל והכוח, הכשעון והרעיון, עשר ועשר של נפש התמיה, שפד את כל לשורש הקודש. שזה בעצם לעשות הבחנה, הבדלה, בתוך הנפש שבאמית עצמה, ולנסות לזהות איזה נקודות חיוביים קיימים בנפש שבאמית, שאותם אפשר לרתום לקודש, וגם הוא לאלוקנו. כל מיני כישרונות ותכונות שנמצאים בנפש שבאמית, שבסופו של דבר, אם נדע רק להטפיל אותם אל הקדושה, כן, מה שהתנא כותב על קליפת נוגה, שזה דברים כאלה שאם לא תטפל בהם, הם ישרתו את הטומאה. אבל אם תדע איך לגייס אותם לקדושה, אז ממנו ניקח לעבוד את אלוקינו. עוד רגע, אני קצת אפרט יותר לפרטים, אני מכנה את הדבר הזה בשפה של החסידות, פעולת ההבדלה. להבחן בתוך הנפש בהמית עצמה, איזה דברים ראויים לבוא בקהל, ואפשר לגייר אותם, ואיזה דברים לא ראויים לבוא בקהל. והם באמת, בהם אנחנו לא מטפלים. אבל יש הרבה הרבה צדדים שנמצאים שם, שאם נדע איך להטפיל אותם אל הקדושה, את כל החיל והכוח, הכישרון והרעיון, הסר והשיג, ולשבת הכל לשורש הקודש, אז בזה נצליח לחלץ ועד רבה, להשתמש בכוחות האלה, להשתמש בהם, לגרש אותם אל הצדדים החיוביים.
כן? את הדברים הטובים או גם את השיגים שלהם?
גם את הדברים, לא, זה דברים ניטרליים. בקשר כאן אני עוד דברים טובים, זה השלב השלישי. כאן מדבר על דברים ניטרליים שקיימים שם. כל מיני מיומנות שקיימים שם, שגם הם צריך להיזהר, כי לא כל מיומנות אתה יכול לעלות לקדושה.
אתה
כותב,
אז
נדחו
השיגים הגמורים.
חכה, לא, עוד רגע, זה השלב ב', אני יודע בשלב א'. עוד רגע, שלב ב'.
לא, בשלב ב', אני מבין, שלב א',
שהם
השיגים שהם לא גמורים.
נכון, בדיוק. כי השיגים שלא גמורים, הם שיגים כאלה, שזה נפש בימית, אבל בסוף דבר, אם זה נקרא, אם יש אומר, זה קליפתי, אבל זה קליפת נוגה, זה קליפה כזאת שהיא קליפתית, שהיא בעצם, בקשר עם סוכן, היא לא הדבר, כמו השיגים, אבל אתה יכול לדעת איך בחוכמה לרסת לקדושה. זה צריך עבודה מאוד טובה, כי לא כל דבר אתה לוקח. כמו שחזל אומרים, אין מכניסים מי רגליים למקדש בני הכבוד. לא כל דבר ניקח לשמש בית המקדש. אנחנו ניקח את הציפורן ואת המלא כדי שתהיה עזה ואת הכפריסים כדי שתהיה עזה. אבל אם ניקח גם מי רגליים, אם נשתמש גם בדברים כאלה מתונפים, לא, זה דבר כזה שעובדים ששם אי אפשר להשתמש בהם ולשמות אותם בקדושה. אבל כל מיני כישרונות ש... הם ניטרלים, יכול להיות אפילו, בצדק הרב שחר אומר, הם אפילו שיגיים, שיש בהם משהו שם במבט הפשטני שלהם קליפתיים, אבל אם רק נדע איך לשעבד אותם אל הקודש, אז ממנו לקח לעבוד את השם, נוציא ממצרים את כל הכזב והזהה שימצא שם, נדע איך לקחת את בגדי עשיו החמודות, ולהפיל אותם אל עולם הקודש. זה שלב ראשון, סליחה, הרב נוחם.
הוא אומר כל.
איך, איך?
שלום פעמים הרב אומר את המילה כל.
כי הרב זיהה כאן, עשה לנו קצת את העבודה. זיהה איזה דברים טובים יש בנפש בהמית. יש בה את החל והכוח, יש בה את הקשרון והרעיון, יש בה את השיח והשיג. והרב כאן כבר קצת הקל אלינו וזיהה בפינצטה, איזה דברים טובים אפשר לקחת מהנפש הבהמית. אולי כבר אם הזכרנו את הדבר הזה, כן, אולי אם כבר הזכרת, הדברים הטובים ברב בעמוד קוף מג' בפסקה צדיק ט' למטה, הרב אומר, אנחנו ניקח מן הטבע, והטבע זה עוד פעם הנפש בהמית, גם הרבה פעמים מכונה הנפש הטבעית, כן, כוונה הצד הלא מוסרי של אדם, אלא הצד הסתמי של האדם, את העוז שלה, את איתניותה, את הסדר המדויק שלה, את התמדתה ושקידתה, את מתנותה ואת העמדה הבטוחה המתנה בחזונה לגבי עצמן. כי הוא אומר, הטבע, כמה שהוא לא רוחני, והוא לא אלוקי, והוא לא מוסרי, אבל יש בו הרבה תכונות חזקות, כי יש בו עוז, חוצפה, שאנחנו לפעמים בתור צדיקים, צולרים, הצד של העזות לא קיים בנו. אבל תראו, כל אלה שחזרו בתשובה, הם אלה שהיום, לא חושב שצריך לקשיב יותר מדי, אבל כל הגלי ישראל וערוץ 14, זה כולם עזים שבאו פעם, היו פעם בנפש בהמית, ובאו לקדושה, ואמרו לצולרים, תפסיקו, ככה לא עובדים, צריך גם לעבוד קצת בעזות הקדושה, ולטלטל את הכל, זה דבר שבא לנו, רק בזכות שהדבר הזה ביסודו היה בנפש הבהמית. משה רב אומר, את איתנותה, שהיא עושה דברים, עושה דברים בעוצמות, עושה דברים בגדלס, בכוחנים כאלה, את הסדר המדויק שלה. זה נכון שאנחנו ממש נגד האקדמיה, ונגד כל הברברת והריקנות שקיים שם, אבל לפעמים, כן, אנחנו יודעים שיש הרבה הרבה ספרים נכתוב בקדושה, שבאו כתוצאה מזה ש... בעולם החול שבו גדלו אותם יותר חכמים, אני כאילו, אני...
הרב כאן דוגמה.
אני דוגמה, בדיוק. תמיד הדוגמה הכי, הכי פשוטה והכי מתוקה כאילו. לא דווקא רוצה עכשיו את זה. שני השבת כהלכתה, בזכות שהיה תמיד חם גדול, שגדל באזורים של מערב אירופה, באזורים של גרמניה והולנד, כל המקומות האלה שם. מה שנקרא התרבות היקית, שהיא... קיבלה מהסביבה שמה את העולם המדויק. נהיה לי הספר הראשון שנכתב בעם ישראל, שכתוב בצורה שיטתית, מסודרת, פרק אחרי פרק, כל העולם ההלכה בסדר הזה, מאז עצרו 1,000 ספרים אחריו. אבל כאילו הגאונות הזאת היא באה כתוצאה מזה שהוא גדל בסביבה, ששם הכל מסודר, וזכה להיות תמיד שרב שלמה זלמן אוירבך פרקת את כל התורה הגדולה שמה, ולהביא אותה בצורה מסודרת. אם לא היה לנו את שמועה שבת כלחתה, ולא היה לנו את היקע הזה, שסוף סוף מאיפה הוא ספק את הדברים? הוא ספק את הדברים כאילו, לא הלב שבית שלו, מעולמות סתמים שמצאים את הרמצות, אבל מאוד מאוד סדרנים, מאוד מדויקים. משם נהיה לי, אחר כך כל עולם התורה צמח בקוד דולים. אני לא מדבר עכשיו על כתיבות מדעיות, זה צריך לבדוק מתי כן, מתי לא, אבל יש כאן דברים טובים שצריכים ללמד לשם. את התמדתה ושקידתה, הם לא מטרים, מוטי שבת אחרי מוטי שבת, במו עיניי שהייתי בתל אביב ראיתי, באים כל קצות הארץ עם הדגלים שלהם וכל דברים כאלה, אף דבר לא יפר את זה, אין דוח. כן, אז עכשיו אני אומר, יש דברים שבאמת קצת מסובכים, אבל יש בתוכם צורות התכונות, שמהן נקר לעבוד את השם, את מתינותה, את העמדה הבטוחה שלה.
גם רב מוצא שבת.
איך? איך?
את מתינותה גם הרב.
לא. זה כנראה אצל אחרים. אתה צריך ללכת לכל מיני אנשי טבע כאלה שמצאים לשמה בשדה בוקר או משהו כזה. לכל נמש בעמית יש לדעת. אבל, זה מה שחשוב. אבל, הוא אומר הרב, נשתחרר מעברונה. נכון, שיש לה מאוד מאוד איתנות, וזה מדויק, אבל כזה אין לה חדוך, ואין לה עיוורת, אין לה אף, לא מחפשת משמעות לחיים. מפרותה, היא מאוד מאוד עזה, ובגלל גם בצורה פירית שלה, מכריחותה עבדותית. יש לה, כמו שאמרתי, הרבה הרבה איתנות, אבל זה יוצא גם עולם של הכרח, משלילת כוונתה וחסון אידיאלותיה. הרב אומר, לכן זה עבודת ההבדלה. לדעת מה כן לוקחים ומה לא לוקחים. ואיננו עד הולכים קוממיות. כן, קומיות זה שתי קומות, את הקומה החומרית, את הקומה הרוחנית. צועדים על במותי הארץ, נוחלים לחלה, בלי מצרים, לובשים עוז והדר. את העוז מקבלים מהר, את ההדר, אנחנו נוסף בקדושה, ושוחקים ליום האחרון. אז כל זה שלב א', שלב, שקראנו אותו שלב ההבדלה. אולי אני כבר כן צריך להגיד כבר משהו על שלב א', אם אנחנו כבר התעכבנו בו. למה את הדבר הזה צריכים לקחת מנפש באמת? למה מראש הקדוש הוא לא בנה? שבנפש האלוקית יהיה את כל התכונות האלה. למה אין בעלי בתים על הסדר ועל העוז ועל כל דברים אחרים? זה נקצה שקשור לדברים שהוא כותב בדור שמפורסם מדבר שהוא על פרשת תולדות, על זה שיעקב צריך לקחת מעשיו את הידיים ידי עשיו. הרב שלצה מסביר שמה, למה את הדברים האלו צריך לקחת מעשיו, למה שיעקב מראש לא יהיה מלא אומץ. כי הרב אומר, כל הדברים האלה הם קשורים למידות גבורתיות, מידות שקשורות לא למידות החסד של התוך הפנימי של החיים, אלא למה שאמרה תמיד אומר, ששמאל, דין קשור לצד שמאל, ותמיד ימין זה הצד המרכזי, ושמאל היא רק מסייעת לימין. יש דברים כאלה שהם במהות כלים, לא המהות עצמה. אולי הדברים הכי מסוכנים לפעמים, שכלי הופך להיות מהות. אם בתוך, אולי הדוגמה הכי חריגה שם שביא, של לצאת למלחמה, כן? אם תכונת היציאה למלחמה הייתה בילד אין בנפש האלוקית, שהמחנה היה חיבור מזוגי, ולא רק חיבור שיקוני בינינו לבין אותם תכונות. טוב שהתכונות האלה יהיו נשלטים של עוז בידך וגבורה בימיניך, שהגבורה נשלטת על ידי צד הימין, על ידי צד החסד. אז לכן זה שמקומה טבעי הוא לא בקדושה, אז זה כל מיני גורם לנו לחשוב, מה שאני רוצה לעשות את פועלת ההבדלה הזאת, ולדק לתמנו, מתי ניקר את הדבר, מתי נשתמש בדבר הזה, מתי לא נשתמש בו. יש לנו חיבור שיקוני לדבר הזה, אבל לפעמים יש תכונות כאלה שהן נפלאות מאוד, אם באות כעזר. אבל אם הן באות כחלק מגדת הזהות שלנו, אם הזהות שלנו תהיה...
אז זהות... יצחק הוא דין, מה
קרה? איך, מה זה? אני חושב שיצחק הוא לא דין, הוא עומק הדין.
עומק הדין.
זה משהו אחר לגמרי. זה הדין, הקליפה שלו הייתה עשה באמת. אבל יצחק עצמו, הוא כולו עומק הדין, שעומק הדין זה דווקא שיער רחמים. אני אגיד זה גם ככה, בכל מידת הדין ברור שיש בה גם נקודות גבוהות מאוד, אבל אנחנו יודעים את דברי חדם הפורסמים, לדוב רכו ידבק במידותיו. מהו רחום, אף אתה רחום. מהו חנון, אף אתה חנון. מהו אכזרי ונוקם, אף אתה אכזרי ונוקם. לא, זה לא כתוב
מדרש. אומרים את זה.
מה זה? יש כאלה שאומרים את זה, כן. אבל מדרש לפחות זה לא כתוב. למה? כי בדברים האלה, זה נכון שהקדוש ברוך הוא פועל קנה ונוקם וכל וכל. אבל לדעת לאמת את זה, זה לא אוטומט. זה דבר שאדם צריך לחשוב, כי מכיוון שבצדים האלה יש בהם את עומק הדין, יש להם את צד הגלוש של הדין, שלפעמים יכול להיות מסובך, אז צריכים כאן הרבה מחשבה. את בחינות התאורות, שעות על חסד זה, אנחנו הולכים את המליב, וכאות האלה צריכים לדעת בצורה מדויקת, מתי כן, מתי לא. לכן, בכוונה, במקומם המקורי, הם לא נמצאים בתוך הנפש האלוקית, אלא קשור לנו שבאמת אולי מהמקור ה... החשוב שלה, כמו שדברנו פעמים קודמות, שזה אמור לשמש כלי שמלא לקח לבוד את השם, אבל תמיד צריך שיהיה גבורה בימיניך שתהיה נשלטת על ידי הצד הפנימי הזה. כל זה עבודה ראשונה.
אולי אפשר להסביר גם?
כן.
אולי שזה ייבנה שם כדי שזה יהיה אותנטי וחזק?
כן, אבל זה מה שאני שואל, למה יש את הנחת היסוד שצדיקים לא יכולים להיות חזקים? למה ברור לנו שאצל הזה כך? לכן באתי להסביר, כי אם החוזק יהיה כולת הכותל של הכל, זה מסוכן. ואז אתה צודק, לכן הקדוש ברוך הוא נתן דבר קודם כל בנפש בהמית, כדי שהנפש האלוקית תדע לקראת את זה, במקום זה, ואז צודק, כשאדם מלך עכשיו, טוב שזה ישמח שמה, כדי שיתגלה במקום מאוד מאוד עוצמתי, אבל אחר כך הצדיקים יצטרכו להבחן בין הפריות והעיוורון שבה, שאותם לזרות עלה לבין הדיוק והאיתנות שבה, שאותה לספח לקדושה.
דברים חיוביים, כמו בהתבגרות של האדם, שצריך שכל כוח
ייבנה כשאת עצמו. כן, בצורה הרדיקלית שלו, ממש כן. כמו שאנחנו מדבר גם על הקינה שם, עם יוסף ואחיו שם, ש...
כן, נכון. כל מה שאנחנו לוקחים מהמנה זה רק את הדברים שהם לא עקרוני, לא, רק מתפלים אליהם.
נכון, למיטב, חכה, שלב א', שלב א', אנחנו, יש כל שלושה שלבים, כן, כן. למיטב זה כל זה, השלב הראשון. איפה אנחנו, הבאתי, תעזרו לי איזה עמוד אני.
יש
שלב א', נסחפתי קצת, כן.
אבל אני חושב שזה גם הגבול במלחמה בתוך בין גבורה לבין השחטת נפש. ברגע שאני טיפה עובר את הגבול של גבורה, זה כבר הופך להיות השחטת נפש.
נכון, אבל זה בדיוק מה ש... לכן בדיוק הפסוק יפתח למשל במלחמתיו של ישראל, ונתן לך רחמי ורחמך, שסוף סוף מצווה בידנה דעסיק בה, אגון המגנה, והיא נותנת לנו את המקום מדויק. אבל אתה צודק שזה רק דבר כזה שביסודו, זה דבר שצריכים מאוד מאוד דיוק בדברים האלה. כן. כל זה שלב ראשון. אולי כבר, אם עוד פעם, אמרתי שלב ראשון, בואו כבר אותו לנתח לשלבים, כי אני כבר מקדים ואומר, כל מה שאומר עכשיו, זה קשור לא רק לשלב היסטורי ראשון, אלא כבר אני עכשיו בואו נעשה מפה בנפש בהמית. הנפש בהמית מחולקת לשלושה חלקים. יש לה תחתיים, שניים ושלישיים. יש בה את הצד הנמוך שבה, שעוד לא דיברנו עליו, זה השיגים הגמורים. יש בה את השלב התיכון שבה, שעליו דיברנו, שזה מה שכניתי גם קליפת נוגה, שזה דברים כאלה שאפשר לשמש בקדושה, ועוד מעט נבין שיש בה את הצד העליון שבה, שזה ניצוצי הקודש שנמצאים בנפש הבהמית. שזה נדבר בסוף בסוף, שבכלל, אני כבר נאמר עכשיו ונהגיע אותנו, זה לא הנפש הבהמית, זה שבי שהיא גנבה מהנפש האלוקית, הביאה אותה אליה, וכל תפקידנו רק את מצוות פדיון שבויים, ולהחזיר את אותם ניצוצי קודש שנגזלו ממנה, להשיב אותה אלינו. כי כל דבר שקר חייב איזשהו דבר אמת להעמיד אותו. אז הם כאילו גזלו מאיתנו, הנפש מתגזלה מאיתנו מצוצות קדושה, ועכשיו זה נראה חלק מהגדת הזהות שלה. ולכן שהיום אומרים את הנפש בהמית זה סלה, כי יש בתוכה סיגים גמורים שאין מה לעשות איתן. יש בה את הדברים הניטרליים שאפשר לדעת בפינצטה איך לקחת אותם מעינינו. ויש את הצדים שזה בכלל, הם לא חלק מהחמאס, הם חטופים שמקיעים שם, אנחנו צריכים לעשות פעולת חילוץ, ולחלץ אותם משם, וזה כלפיהם אפילו זה לא בפינצטה, אלא ממש צריכים לשמוח ששבו בנים מגבולם, זה הקומה העליונה של ה... שנמצאת למטעם בנפש בהמית, אבל בעצם זה ניצוצי הקודש שנבלעו בה, וצריכים עכשיו להפליד אותם ממנה ולהשיב אותם למקורם. זה דברים שונים, זה שלושה עובדים שונים בנפש בהמית. לא, זה מלא, עוד נבין, שזה גם שלבי התיקון, הרב בכוונה אומר שאתם מתחילים משלב שתיים, עוברים לשלב תחתון, ורק בסוף מגיעים לשלב אחד. זה עוד מעט נבין גם בסדרי התיקון איך עושים את זה בפועל. אבל תוך כדי שקורא את הדברים, זה חשוב לזהות שאנחנו מדברים כאן בכלל לא רק על שלבים, אלא גם מלא על קומות שונות בנפש הבאים.
בסברה הייתי אומר להתחיל קודם כל לקחת את מה שהם גזלו מאיתנו. לא. קודם כל צריך לנצח את החמאס, ואז לקחת מנו תשבורים.
נכון, כנראה. לא, אבל אסביר משהו. שאם אנחנו לקחת את הדברים האלה ישר בהתחלה,
אז אנחנו... לא נצליח לקחת מה?
לא, לא נצליח לקחת זה בצורה נוכנה ומדויקת, כי אם לא יהיה לפני כן הבדלה, אלא נתחיל מהמתקה, אז אנחנו נבבל, אז נחשוב, בעצם גם זה קדוש, הכל קדוש, הכל נפלא. אז לכן צריכים קודם כל לפחות את השלב ה...
לשעבד הכל לשורש הקודש זה כבר לא... זה רק הבדלה? זה לא המתקה כבר?
לא, לא, כזה לשעבד. לשעבד הכוונה, אני לא אומר הוא אור גבלת, אני אומר, אני משתמש באותו כלי, הדבר העליון.
זה הכוונה. אז ההבדלה, אתה כבר משתמש בזה?
כן, כי בשביל אתה עושה את ההבדלה.
השלב של ההבדלה שהחסידות כבר משתמשים בה?
לפחות אצל הרב אצל כן. אבל משתמשים בה בצורה כזאת היא, שאתה יודע שהיא סוף סוף, אתה מתרס אליה בתור כלי.
אני חושב שזה שרים תמיד, תדע מה רע מה טוב, ואז תוכל להתחיל לעבוד.
כן, אני רב כאילו כאן, כי המתקה זה הכוונה להפוך אותה לאידיאל. וכאן אף לא תהפוך את זה לאידיאל. כאילו, למה אתה חושב שהיהדות זה הסדרנות? זה כלי חשוב. טוב, אבל בסוף של דבר, אם יש מישהו שתמיד חכם בידו שהוא לא סדרן, לא בגלל זה נמחוק אותו. זה כלי עזר חשוב כדי שמנו לעבוד את השם.
הרב, כן. כל זה זה זיקוק המידות או תיקון המוסר? או שזה שלבים? דיברנו על שתי דרכים של העבודה.
לא, כל מה שעומדים היום זה בתיקון המוסר. עכשיו הרב מדבר מה העבודה של עבודת בני עלייה, כאילו. כמו שאמרנו שכל זיקוק המידות זה רק סור מירה. אנחנו כולנו עכשיו עסוקים ממש בבנייה, איך ממש מהפכים את הנפש בהמית לנפש אלוקית. זה הסוגיה של הפסקה שלנו כאן.
הרב,
רגע, כן, כן, כן.
אם פה היה הנפש בהמית לשמש איזשהו דרך, איזשהו שימוש לנפש האלוקית,
כן.
אז אני, אפשר להבין את הקליפת נוגה, ואפשר להבין את המצוות של הקודש שקלויות שם, אבל מה העניין סיגים גמורים?
צודק, חכה, עוד הגעתי לזה, אני לא אגיע לזה, אני חשבתי להתחיל לעשות סקיעה כללית על כל, ואז לפתוח את הרבה שאלות, אבל אני כבר התעכבנו על השנייה הרגע, תמתין לשאלה המצוין שלך. אני רק רוצה, רק, אם כבר דיברנו על הקומת התיכונית של הנפש בהמית, גם אותה, אם אתם שימו לב, הרב גם כאן, וגם פסקה שהזכרתם קודם, מחלק אותה לשלושה עובדים. כי הרב אומר, איך לקחת שבי את כל החיל והכוח, זה דבר ראשון, את כל הכישרון והרעיון, זה דבר שני, את כל השיח והשיג, זה דבר שלישי, שהכוונה. בנפש בהמית יש בה שלושה תכונות יסודיות. יש תכונה שקשורה לצד האיתן שבה, של החיל והכוח, שיש בה הרבה כוחות עוצמתיים, שאותם אפשר, כמו שהרב אמר בפסקה שראינו, את האיתנות שלה, את העוז שלה, לחבר לקודש. זה יותר כלים מעשיים שחזקים שקיים בה. אבל יש גם, הרב אומר, עוד דבר אחר שקיים בה. זה הכישרון והרעיון. כישרון ורעיון זה קשור יותר לתכונות הנפשיות שקיימות בה, שזה כל מיני, כמו שראינו גם בפסקה שמה, הסדרנות, ובהקשר למשל זה כאן, אסתטיקה, כל מיני דברים מסוימים, שזה לא דווקא תכונת הגבורה שלהם, אלא תכונת היופי, שהיא קשורה יותר לעולמות הרגשיים, שאפשר לספח מן הנפש הבהמית, לעזר בה אל הקדושה. ויש שיח ושיג, שזה קשור לקומות הרוחניים, השכליים שבנפש הבהמית. שיש בה שיח, כמו שהרב יצא תמיד מדבר, ששיח, כן, זה בעצם תכונת חיים חופשית, חירותית כזאת. שכל יכולת חיים, כמו שהזכרנו כמה פעמים, כמו שיח השדה, או כמו תשעה קמין של שיחה שנטלו אנשים, שזה בעצם איזו חשיבה כזאת, מאוד מאוד רחבה כזאת. שזה חלק מהמתינות שהזכרנו קודם, שקשורה לקבוצות אחרות בנפש בהמית. שבעצם אפשר לחלוט לזה, מה שגם הרבה פעמים מוזכר בחסידות, הבחנה בין המוטבע ובין המורגש ובין המושכל. כן, מוח, לב כבד. אז הכבד, המוטבע, זה כל הכוחות הגבורתיים של החי והחוסן שיש להם. יש את המורגש, מבחינת הלב, שזה כל מיני כישרונות ספרותיים ואסתטיים, ויש את המושכל שקיים בהם, שזה שפת חופש שאותם מדברים, שעוד פעם, כל זה ניקח בתור כלים, אבל כלים לעבודת השם. כן.
בוא ניקח את כוח הגל ידי גבר, כן, זה כאילו כוח שנפש בהמית כאילו באיזשהו מקום.
זה כמובת כוח א' ב' שזה...
בסדר, לא רציתי להגיד כוח א', אבל... זה הכוונה, זאת אומרת, התינות שלא היינו מוצאים אותה ברחוב סתם.
נכון, בדיוק.
אבל לדרך כלל יש, רוב הנפש בהמית היא הולכת או לפה או לפה, זה לא יותר אדם יש את כל הדברים.
מסכים, רציתי לכן אומר, גם מקומת התיכון הזאת, אני חושב כאלה שלושה.
בדרך כלל מי שהולך למתינות, לא תראה את הפראות שלך. נכון. או שהוא מחביא אותה, אני לא יודע.
יכול להיות, לא, אבל אתה צודק. והנה חינם, כי לכן אמרתי, גם בתוך הקומת הבינן של הנפש הבהמית, אותה עצמה צריכים לחלק לשלושה קטגוריות, שזה, יש כאלה שם שהם קשורים יותר למוטבע, יש כאלה קשורים יותר למורגש, יש כאלה קשורים יותר למושכל.
זה לא מכל אחד, כן. כמו זה נראה שזה באותה נפש, ככה זה
נשמע. אבל כמו שדייק מקודם, אבנוחם שכתוב כל, 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 אז יש כל הקשור והרעיון, זה קבוצה אחת. כל השיח והשיג, קבוצה אחרת. כל החל והכוח, זה קבוצה אחרת. זה שלושה קבוצות שלנו שקמות שם.
זה נראה שזה נראה לאותו אדם, לכאורה.
לא, נכון שבכל אחד ואחד מאיתנו, עכשיו דיברנו כאילו קבוצות לאומיות, אבל גם בכל אחד מאיתנו, יש בנפש הבהמית שלו, גם זה קצת וגם זה קצת, גם זה קצת. כל אחד מהדומיניאציות המסוים שלו.
יש לי גם קטע כזה, כאילו...
תה, אני...
אני...
עד לפני עשר שנים בחיים לא חשבתי שיש לי צדים חווייתיים. ופתאום הילדים שגילו לי שכנראה שיש לי משהו מאוד מאוד רדום, שבא מדורי דורות, אז כנראה שאני לא מספיק מכיר את עצמי. אבל זה לא בא לי משום מקום, זה משהו ש... בעזרת השם התקפיה, לא נתת אלו שמבין שלי להתגלות, אז אני שם את
זה, כן? אני עושה לזה המתקה כבר, זה לא...
כן, כן. כל זה, בכל אופן, שלב התיכון של נפש הבהמית. עכשיו הרב גן בא לאתגר אותנו בשלב נוסף. ואז ידחו השיגים הגמורים, וילכו להם וירדו למצוא יותר בנפש, לשכון שמה מבלי צאת ובו. שזה קשור לקומה התחתית של הנפש הבהמית. שזה לא קליפת נוגה, אלא זה כל הקליפות הגסות שאותם אין מה להשתמש בהם לעבודת השם. איתם צריכים להילחם. אבל כמו שאתה שואל בצדק, אז למה הם קיימים? בשלמה, ניצוצי הקודש שנזכיר בהמשך, גזלו אותם בכלל הנפש הבהמית במקום היה בקודש. והשלבים ה... אמצעים, אז אמרנו כי בכוונה כזאת שהוא ברא אותם, כדי שלעבוד השם בכל לבבך על זה, לכל זה נאמר, בעץ לטוב יצרה, מה הכוונה יצרה? הכוונה, בצדים הביניים של יצרה, שאפשר להשתמש בקדושה. אבל למה יש בכלל מושג כזה, שנקרא סיגים גמורים? מה, יש משהו שהוא רע, מוחלט, שמצא בתוך האישיות שלנו, שאותו אין בו מה לטפל? אבל זה פחות מדהיג אותי מאשר שאלה אחרת שזועקת בפשט הפסקה כאן. הרמב"ם אומר דבר מפתיע. אם כבר יש סיגים גמורים אלה, הייתי אומר, אותם צריכים להרוג, להרוג, למחוק. מה זה השמאלנות הזאת שכתוב ואז את חוסר יוגבים הלכו להם, ידעו מצאות ים הנפש, שכל שם לי תטובו, נשאיר אותם מתוך המערות שלהם, לא, רק שלא יפירו לנו, רק שתשארו, נמצאים אי שם בתוך הדברים שלכם, רק שלא תצאו החוצה. יש מצווה ממש, אם באמת השיגים גמורים, אז צריכים לעיין אותם מן העולם. עכשיו, אם הרב כותב כאן את זה, רק בתור ביטוי ספרותי, ניחא. אני רוצה להביא לכם 5 מקורות, שהרב כל פעם שהוא דבר על השיגים גמורים, מדבר בשפה הזאת שלא ביטולה מן העולם, אלא הצנעתה. וזה הרי אגר, לכל הפסקה כאן, בדיוק, שהרב ענה זה נתן לכל הפסקה כאן, זה את מצורות הנפש. זה הנקודה שאותה הוא רוצה להדגיש בכל הדברים האלה, של להשקיל את המצוות הנפש. למה להשקיל את המצוות הנפש? כן, זה מה שאנחנו עושים בתשליך, נכון? שזורקים את כל העבירות לים ואת כל... ותשליך במצולות ים כל חטאתם. למה תשליך במצולות ים? למה לא נמחה את זכרם מן העולם לגמרי? תסתכלו בעמוד קוף למד דלת. גם שם, פסקה מאוד דומה לפסקה שלנו, שגם שם הרב מדבר על השלבים השונים של ההתמודדות, שם הסדר קצת אחר, אבל הבחנה לשלושת קבוצות עדיין קיימת, ודרך איסור מלחמה, אתם רואים? בקוף למדל, פסקה השני. ודרך איסור מלחמה להשאיר את זהו, בי ראשית כל, להפריד את השכל משכנה והרעים, כן? שזה, כמו שאמרנו, בחינת ההבדלה. לברר לו שאין חברתו נאה מהם, וזה הרי בעצמו מתעלה, והחדון שבקבו יכיר את מקומו, יתלווה עם הרוח הצילי, שור הקודש, שור הדמוני עליון, אין השם לא מופיע עליו. כאן הרב דבר על השכל האנושי, שגם הוא בעצם קשור אל הנפש הבהמית, אלא צריכים להפריד אותו משכנה ורעים, להפריד את קליפת נוגה מהחלקים האחרים שלהם. ואז התפוצצו הריאד, שחו גבעות עולם, והרוחות הזהירים, שזה האוכלים הרואים, מתחילים גם לתחד בזאתם. חלקם היותר סיגיים מסתתרים במחבואים, והצדים היותר תורים שלהם באים לשרת בקודש, שרת כוח דמיון לרומם את לב רגש הלב. למה עוד פעם? הרב דבר על חלקים יותר סיגיים שמסתתרים מחבואים, אז הם מחבואים, אנחנו נותנים להם להתחבא, צריכים לחסל אותם. אבל עוד פעם, בדיוק מה שרב כתב כאן, הוא כתב, כאן הוא כתב שישארו מצוות הנפש בלי לצאת ובו, שהוא אומר, נשארים במחבואים. את הדברים האלה כותב גם הרב בעולת ראייה, בלכפר את כל עוונותינו, שם התחינה שאומרים לפני קורבן תמיד, שתמחה לנו כל חטאותינו ותכפר לנו את כל עוונותינו, את כל עוונותינו. אני עוד רגע אחזור קצת בנחת לפסקה שמה, כי קצת אולי תוכל גם להבין את הסוגיה. אני רק קודם כל הרב מסביר שאומר כמובן לכפר. מה זה לכפר בעברית? איך לא אמרת הראשון מה? איך? לחסות. תבוא אם ותכפר צועד בנה, הכוונה תכסה אותו. או להבדיל בקדושה, כפורת, שהיא המכסה של קודש קודשים. אומר הרב, לכפר את כל הבנותינו, אומר הרב, זה להצניע את הבנותינו, לעומת החטאים, שהם רק באמת חלושים, כאילו, חסרי דעת, שאותם צריכים למלא בהרבה רחמים, שזה תמחה לנו כל חטאותינו, מכילה היא הכוונה השפעת שפע אלוקי, לגבי האבונות, שהוא אומר אבונות, זה בעצם קשור לזה כוח שקיים באדם, שרוצה לעבור עבירה במייזים, כן, שיש לאדם, זה משהו עקרוני שרוצה לעבור עבירה, והוא אומר, שמה בתחינה, שמה עושים מטב אבונות, מחפרים את אותם אבונות. הרוב שגם לחפר זה גם לשון להסב מדבר אחד לדבר אחר. עוד מעט נגיע לזה. אבל הרוב אומר, אבל בשלב הראשון, שמה שעושים מהאבונות האלה, זה מחפרים אותן, מצניעים אותן. הנה, תודה רבה. אומר הרב, הרוח הזועף במהירותו, על די אנטרחמן שלו, ורגשי הזעם, המתוסים לארץ מעשי, נשארים תמונים במעמקים, ששם אינם פועלים כי אם תפעל הזועם הראוי, הפועל עשו בן הרעב, עוד מעט נבין, מתחיל להסביר למה עושים את זה, אבל רק השתמשתי בלשון שם, שם אומר, שהם נשארים תמונים במעמקים, כי אתה זה כמו כופר, שהרב אומר, כמו, גם הוא מחסה וחוסץ, כמו כפורת, בעד הנטיות התמונות, וכל הדברים האלה הם מעוררים את הפלא למה את הצדדים המוחלטים הרעים האלה אנחנו לא מחסלים, אלא רק מצניעים. את הדברים האלה, בדיוק אותו פרק, נצח ישראל פרק ב' בסופו, למשל מה הרב אומר, המערב שמביא את המדרש, הצפוני, שזה יצרה, שצפון בלבוש אדם, את הצפוני הרחיק מלכם. זאת אומרת, המדרש מביא הרחיק מלכם, למקום שאין בני אדם מצויים שלה. שם המערב שיש עוד במותי מוזק כזה, שירחיק אותם למקום שראויים להיות, ולא מקום בני אדם. יש מקום שבו הם ראויים להיות. למה אין מחיקה שלהם? למה רק שלא יהיו בעיניים שלנו, שלא יהיו במקום שבו בני אדם מצויים? לכאורה את המקומות האלה צריכים לעקר לגמרי מן העולם. שזה, אנחנו צריכים אולי כאן להבין מה זה בכלל אותם סיגים גמורים, השאלה הראשונה ששאלת, ומילא, למה היחס שלנו כלפיהם צריך להיות יחס לא של ביטול, מחיקה, אלא יחס של עצנה.
וזה... בסוף זה הנפש.
איך?
בסוף זה הנפש.
אבל זה עד באתל, מה נושא?
לא, אבל זה כמו שיש, לא עלינו, יש למישהו גידול, אם תחתוך את זה, תמות. לא יהיה לך...
אם זה הסרטן עצמו. אם זה הסרטן.
שואל למה בכלל יש נפש ב...
לא, לא.
אני מבין למה יש נפש.
לא, ידיים לא חותכים, אבל סרטן כן עושים. אם אתה אומר שסיגים גמורים שאין מה לעשות איתם, זה לא נגב סרטני שצריכים עכשיו בכל התחת ובני הקרנות וכל מיני ניתוחים להסיר אותו?
כן, זה במקום שזה משהו חיצוני, אבל...
נכון, כל זה מוביל, במילה חוזר של הראשונה, שכנע סיגים הגמורים האלה, כנראה שגם להם יש תפקיד. ואם נבין שיש להם תפקיד, אז נבין למה תפקידם הוא שישארו במקום של מצוות הנפש, במקום של המחבואים, במקום של הכפורת.
בעצם השאלה למה בכלל יש נפש תמיהה לחלוטין שלא קיפת
נוגע. ושנבין אותה, אבל מי שיש לה סיבה טובה, אני מבין שאין סיבה למחוק אותה מן העולם, אלא שיש סיבה להסיר אותה מעולם העובדה שלה.
לגויים יש אותה בטוח.
מה זה?
לגויים יש אותה בטוח.
לא, גם לנו יש אותה.
בסדר, נכון.
כן, נכון. אז את הדבר הזה, באמת צריך להבין איפה אנחנו מחת הזמנים. עוד 5 דקות, בואו נתחיל היום את התקומה הפשוטה בדבר הזה. אנחנו נצטרך קצת אולי, אולי מישהו ככה מקבלים מקורות שפעם באה, שאני אומרת על סוגיה שצריכים אותה בנחת, כי אז אולי, אולי אפילו יש לי כאן את המקורות עליה. אם לא, אז אני אתחיל קודם כל מהדברים היותר פשוטים של הרב זצ"ל בספר האורות. יש כאן אורות. זה מה שהרב מדבר שם את הנוכחים על השמרים. כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, כך אי אפשר לעולם בלא רשעים. חושב שהשמרים מעמידים את היין, ומשלם אותו, כך הרצון נגע של הרשעים, גורם קיום ועמדה לשפעת אחים כולם, של כל הבינים והצדיקים. כן? וכמו שאני מדלג קצת לסוף, הרב אומר, חלק מתהליך בניית היין, זה שלעומת היין יש את השמרים. והשמרים הם כל מה נוצרים, כוחות עזים של תסיסה, שתפקידם הוא לגרום ליין להילחם בהם. אבל זה שהיין נלחם בהם, בזה, בצורה סמויה, הוא מספח אל עצמו את כל הכוחות העוצמתים שקיים בהם, ומעתיק אותו אליהם. ואומר הרב הסוף פסקה, וסוף המהלך הוא, מה יהיה לעתיד לבוא? האם לעתיד לבוא לא יהיה יותר את השמרים, לא יהיה יותר את הרשעים? ואומר הרב, בסוף המהלך הוא שיקוע השמרים בתחתית החבית, על מחת הקרות הראשיות בתום החיים, ואז מבצע מהם כל תוכנם המחאים וזעזע. המשל זה הטעם, שאינם הולכים ביחד עם היין, אז הם מאחרים אותו, לא תושבים למראה תסיסה, ואנוח לו לשקוט במכונו רק למראה העתיד, הולך לצאת מלסתו מפלות ממדעים, מי ייתן תאום את המה לא אחד. הרב עצם, אם מבין נכון אומר, להקליל לבוא, אמר כולם צדיקים, לא ראשים. אבל הכוח הסמוי הזה יישאר בתחתית החבית, כוונה לא בעולם המודע, זה בעצם מה שמרל אמר, לא מקום שבני אדם מוצאים שמה, אבל בתת מודע של האדם, לדבר הזה תמיד יש מקום. וכמו שמתואר כאן במשל הזה של השמרים, כי הוא, אני רוצה לזה אותם במשמעות הכי פשוטה, משמש את הכוח הקטליזטור, את הזרז הזה, שגורם כל הזמן ליין לא לשקוט על שמריו, להיות כל הזמן הולך ומשתבח. כאילו כמיין אולי מה שחזן אומרים שאין מאמינים פרנס על הציבור, אלא אם כן קופה של שרצים יוצאת מאחוריו, או כמו שהרב אומר על המלאק, שזה בצורה פעילית. המלאק, אם אתם יודעים, זה העם שלכל עצובנו למחות את זכר המלאק, אבל דעתי זה העם היחידי מהעולם הקדום שאנחנו עדיין זוכרים אותו. שכל שבת, פעם בשנה, עושים שבת זכור על המלאק. לא זכור לזה, לא האדומיים, ולא המצרים הקדמונים, לא אף אחד אחר. וליבי אומר לי שגם ימות המשיח, שבת זכור תישאר עדן בישיבות. לא נראה לי, מספר פשוטה. ובעצם, זה, כמו שהפסוק אומר, תמחה זכר המלאק, לא תשכח. אז מה זה לא תשכח? תשכח! לא, יש משהו, ככה הרב זצ"ל אומר. איך, איך?
לא תשכח למחות.
כן, לא, כן, נכון. אני חושב שהרב זצ"ל אומר, שזיכרון המלאק, בעצם המלאק לא יהיה בפועל, יהיה בכוח, זה בעצם הבחינה, מה שמתקיים אתם ברב זצ"ל, שתמחה אותו מתחת השמיים, אבל מעל השמיים, אז לפחות הרב חלב הסביר בפשט הדברים, בלי להיכנס לכל מיני סעודות עליונים וזה, שהכוונה, זה שהוא נמצא מעל השמיים, זה שהוא נמצא בתור אבא אמינא, זיכרון העבר, הוא זה שכל מן מעורר בנו את התביעה, כל מן להתגבר עליו ולעצמך דברים חדשים. אז אם השמרים מתערבים עם היין לעצמו מכירים את היין, זה שבר נוראי מאוד. אם תהיה מקום שבני אדם מוצאים שמה, זה מזיק מאוד. אבל אם תהיה מקום שאין בני אדם מוצאים שמה, בתחתית החבית, בתור, נקרא לזה אבא אמינא, בתור משהו כזה שהוא זיכרון העבר, אז הדבר מסוים הזה פועל את הפעולה החרישית שלו, וכל מן טובה מאיתנו נצמח למקום יותר גדול. אני נותן מסביר בצורה אולי מוסרית פשוטה, שזה שיש סיגים גמורים, זה בעצם כל מן נותן לנו את תמרור העזרה. אם לא תתקדם קדימה, תיפול אחורה. עכשיו, זה לא מצריך שהרעי יהיה בפועל, והחלום הטוב שלנו שהוא יהיה במצולות הנפש, יהיה במחבואים, יתכפר, יהיה במקום כזה, כמו שהרב כאן מתאר בתחתית החבית, אבל משם, במקום שאין בן אדם מצויים שם, משם הוא יפעל את הפעולה החרישית, הטובה, את כל מן עילוי אל לעומתו, כן, כי הוא מצד עצמו ודאי היעדר מוחלט, אבל נגיד ככה, הרי הבריאה הכי ראשונית שקדוש הוא ברא בששת ימי בראשית, לפי הקבלה, ואולי זה הבריאה היחידה לפי התפיסה הקבלית, בנה את החלל הפנוי, בנה את הריק, בנה את המקום הזה שטובע מאיתנו למלות את המקום הזה באור. שאולקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, זה יצר רע. זה שיש חלל, זה בעצם מעורר את כל תביעת ההשתלמות של המציאות. ומלא החלל תפקידו להתמלות, אבל עכשיו עושה על זה כאן, תמיד יש מקום להבאמינה הזאת, אלא כל מה שצריך שתהיה רק בתור הבאמינה, שתהיה במצילות הנפש, שתשקול שם מליץ הטובו, אבל היא זאת שכל מן מדרבנת אותנו, כל מן לגרום ליין, לא להיות שלב אל מול הדבר הזה, אלא להיות בקטליזטור של תסיסה קדימה.
זאת אומרת, לעומת מדרגת 1 ו-3, ששם אני בסוף לוקח אותם עצמם, פה אני, זה ריאקציה.
נכון, בדיוק. בדיוק שאני קראתי את זה, שזה שלוש, כאילו בסדר שמזכה צסיית וצדק אחד ושלוש. אבל בדירוג, לעומת קומה אחת של צסי קדושה, ושתיים שקורות ניטרלים, כאן התפקיד של הדבר הזה, זה לא לקראת אותו בצורה חיובית, אלא כריאקציה, וזה בדיוק ההבדל בין זה לבין הקומה השנייה. שם אתה לוקח בצורה פוזיטיבית את החיל ואת החוסן וכל זה. כאן אתה לוקח אותו בצורה נגטיבית, שאתה נלחם בו. אבל טוב שיש משהו שהוא קורא בצורה חרישית, מעורר בנו את התביעה למלא את המציאות. כי אילולא שיש במציאות איזשהו חיסרון שורשי של ריקות שקיימת בה, אז כל תביעת האלו של המציאות לא תתקיים.
אבל אין באמת מדרגה של משהו ש...
אז אני, אבל כאן אתה מבנן, פעם בא נבין,
אם יש... ממש, צריך לחלות אותו? אין דבר כזה?
יכול להיות ש... לא, לפי מה שאתה עכשיו, זה בעצם מה שהכוונה, צריך לחלות אותו והוא לא יתקלה לעולם. כי כל תפקידו הוא ריאקציה, שתילחם בו. אלא זה רק, הרב מזהיר אותנו, שאתם הולכים, אין למוכל לא בעולם זה או לא בעולם הבא. זה תמיד, החלל המסלם זה תמיד ישאר, למה? כי תמיד יהיה לנו לאן להתקדם. ותפקידך הוא לחלות אותו. אבל תחלה אותו, תדע לך שאתה לא מחלה אותו באמת, כי הוא יהיה במקום שאין מדע מצויים שם, ותמיד יהיה לאן להתקדם, וזה טוב כך, כי אנחנו לא רוצים שהגיעו ימים אשר תאמר אליהם הם חפץ, שנהיה כמו מלאכים, רוצים להיות מלאכים, אז רוצים להיות מלאכים, צריך שתמיד יהיה לנו חלל פנוי.